Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 173, לייקה חלוצת החלל, חלק א'. פרק שהוקלט לפני קהל באולם צוותא.
ערב טוב. זאת הפעם השלישית שאנחנו עושים הקלטה השנה של פרק בהשתתפות הקהל. אני מוכרח להגיד שחשבתי שההתרגשות תקטן, היא גדלה בסדרי גודל. לא יודע, אולי זה המקום, אולי זה האירוע, אולי כמות האנשים. בכל אופן, אני מאוד מודה לכם שהגעתם. המון תודה לצוות של צוותא, בראש ובראשונה לחיימון גולדברג, שיזם את העסק הזה. תור הכבוד שלו זה שהוא מאזין של עושים היסטוריה, וגם מנכ"ל צוותא. לחיים, ענת, שלומי, מיקי וטל, אני רוצה להגיד תודה לנותנות החסות לפרק, לא לאירוע, לפרק, למייקרוסופט, מדולה, דוקטור טקסט, אאוטברן, אוגורי ויקב מרגלית. כמו שכל מי שהיה כבר באירועים כאלה בעבר, יודע שעכשיו אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אז בואו נספור לאחור. 5, 4, 3, 2, 1.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 173, לייקה, חלוצת החלל.
Stand by to receive our transmission.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
באוקטובר 1957 שיגרה ברית המועצות את ספוטניק 1. זו הייתה הפתעה מוחלטת לכל העולם, ובמיוחד לארצות הברית, שכל כותרות העיתונים דיברו על האירוע הזה. הרבה אנשים בארצות הברית ראו ברוסים עם פשוט, לא מתוחכם, עם של איכרים. והנה העם של האיכרים הלא מתוחכמים מקדים אותם במרוץ לחלל. כולם ידעו גם שעל אותו טיל שנסע את ספוטניק 1 אפשר גם להעלות ראש נפץ גרעיני. בברית המועצות סרגי קורולב, ראש תוכנית החלל הסובייטית, שחרר את הצוות שלו, הצוות שעבד על ספוטניק 1, לחופשה, חופשה שהגיע להם. הוא בעצמו הלך לארוחת ערב חגיגית עם נשיא ברית המועצות חושצ'ב, כדי לחגוג את השיגור המוצלח. והאירוע הזה לחושצ'ב הייתה הצעה מפתיעה. הוא אמר, למה שלא תעלה לחלל לוויין שני לרגל יום השנה ה-40 למהפכה הבולשביקית? הרי אין יום יותר מתאים מזה לעלות לוויין לחלל ולהראות בעצם את העליונות של הקומוניזם הנאור על פני הקפיטליזם המושחת.
הפרק בחסות אוגורי, המגייסת מהנדסים במגוון תחומים. אוגורי, מכונות מדברות, ואנחנו מקשיבים. בסרטים ההוליוודיים יש קלישאה מוכרת. פושע מתוחכם מצמיד סטטוסקופ לכספת, מסובב את החוגה ומקשיב לתנועת גלגלי השיניים בתוכה. זה אולי קלישאה, אבל לא כל כך רחוק ממה שעושה אוגורי. חיישנים קולטים את הצלילים והרעשים שמשמיעה המכונה כלשהי, מנתחים אותם בזמן אמת ומאתרים תקלות עוד לפני תהוותן. רעיון המכונה החזקה חזויה, Predictive Maintenance. אוגורי נמצאת בתנופת צמיחה והתרחבות לארצות הברית, ומחפשת אנשים מצוינים שיש להם את התשוקה לטכנולוגיות מתקדמות ומוצרים חכמים. בקרו באתר הבית של אוגורי בכתובת אוגורי, augury.com, או הקליקו על הבאנר של אוגורי באתר הבית של עושים היסטוריה, והגישו את קורות החיים שלכם למשרות בחיפה או בניו יורק. הפרק גם בחסות מדולה, המספקת שירותי השמה בתחום ההייטק. השמה טובה היא סוג של שידוך. מצד אחד יש את המועמד מחפש העבודה שמגיע עם ציפיות ורצונות, ומהצד השני את החברה שגם לה יש צרכים ורצונות. התאמה מוצלחת היא תהליך מורכב של התאמת הצרכים והציפיות כדי ששני הצדדים יצאו מרוצים. מדולה מתמחה בהתאמה שכזו, שכן הייחוד של חברת מדולה הוא ביחס האישי שרואה את האדם שמאחורי קורות החיים, ובליווי דיסקרטי וצמוד לכל אורך התהליך. מדולה בוחרת בקפידה את החברות האיכותיות ביותר, בהן סביבת העבודה והשכר מצוינים. מסטארט-אפים שגייסו עשרות מיליוני דולרים, ועד חברות ענק בינלאומיות. בימים אלה מגייסת מדולה בתחום ה-IoT עבור חברה מובילה עולמית בשוק המעבדים. החברה מגייסת 15 משרות עד סוף השנה, וביניהן מהנדסי אמבדד, מנהלי מוצר, גורו וריפיקציה, מנהל קבוצה ועוד. הגישו את קורות החיים שלכם, אפילו אם אתם לא מחפשים עבודה ברגע זה ממש. האתר של מדולה, medulla.coil, או למייל, כנרת, kinneret@medulla.co.il.
הייתה רק בעיה אחת. יום השנה ה-40 נפל בשבעה בנובמבר, וזה אומר שלקורולב, שתמונתו אנחנו רואים כאן, היה פחות מחודש להרים לוויין לחלל. ואני יכול לספר לכם בתור מישהו שעבד כמהנדס בארגונים גדולים, קטנים בהרבה, מן הסתם מסוכנות החלל הסובייטית, שבארגונים כאלה שום דבר לא קורה מהר. אם אתה רוצה להזמין רכיב אלקטרוני פשוט כלשהו, זה לוקח לך חודש. ואם אתה ממש מתאמץ, זה לוקח 4 שבועות. זה הסיבה שבהתחלה קורולב לא כל כך התלהב מהרעיון הזה, והוא אמר לחושב שהוא לא יעשה את זה, כי אם תהיה פדיחה ובגלל כל ההתמהמרות הזו יהיה שיגור לא מוצלח, זה לא יהיה נעים במיוחד. אבל יש אומרים שחושב לחץ עליו, ויש אחרים שאומרים שדווקא בסוף קורולב כן התלהב מהרעיון, כדי אולי לקדם את האג'נדה שלו של תוכנית החלל, אבל תהיה הסיבה אשר תהיה, בסופו של דבר נקבע השיגור של ספוטניק 2, הלוויין השני, באמת לאזור יום השנה ה-40, וכל המהנדסים והמדענים קיבלו אחרי יום-יומיים בחופשה, טלפונים בהולים לחזור חזרה לעבודה עם כרטיסי טיסה, שכבר חיכו להם בשדה התעופה. מכיוון ש... הבהילות בשיגור של ספוטניק 2 הייתה כל כך דרמטית, הרוסים די זנחו את כל התהליכים הרגילים שלהם של תכנון ובניית חלליות. הם לא עבדו לפי שום נהלים. המהנדסים לא עבדו עם רישומים, אלא רק עם סקיצות בלבד. הם לקחו כל רכיב ספר שאפשר היה לקחת מספוטניק 1, ועל בקרת איכות אין כמובן על מה לדבר. חלק מהמהנדסים עוד תקנו תקלות קריטיות בלוויין, עוד כשהוא היה על כאן השיגור כבר. אחד מהמהנדסים מספר איך יום לפני השיגור הוא עדיין טיפס על הטיל בכאן השיגור כדי לתקן משהו קריטי, וכשהוא קפץ, כי מדרגות לא היו, אז הוא הצליח למקוע את הרגל שם הנחיתה על הבטון. זה היה קנה המידה של ההתמהמרות בקטע הזה. בספוטניק 2 עצמה, בלוויין עצמו, היו כמה מכשירים מדעיים, בעיקר כדי למדוד את רמת הקרינה. היה גם ציוד תקשורת, כדי לתקשר עם בקרת הקרקע, אבל גולת הכותרת הייתה מכונה קטנה, או תא קטן, אפשר לומר, בקנה מידה של מכונת כביסה, לא גדולה במיוחד, ובתוכו כלבה. והשאלה הראשונה שצריכה להישאר זה למה לא בן אדם. זה לא שהיה מחסור במתנדבים. גם לרוסים, גם לאמריקנים, היו די הרבה מתנדבים שרצו לעלות על הטיסות ניסוי האלה, אפילו שזה היה מאוד מסוכן. האמריקאים קיבלו כבשגרה מכתבים מהרבה אנשים שרצו להיות ראשונים בחלל, בעיקר מאנשים שחשו שיש להם איזשהו חוב להחזיר לחברה, כמו אסירים מבתי סוהר וכדומה, וכך קיוו אולי לחפר על איזשהו חטא בעבר, אבל גם לאמריקאים וגם לרוסים, בטכנולוגיה שלהם עדיין לא היה שום דבר שמאפשר להחזיר בן אדם בשלום לכדור הארץ, כך שלשלוח אנשים זה לא הייתה אופציה. אבל למה דווקא כלבים? וזה לא גם מובן מאליו, כי האמריקאים למשל שלחו לחלל בעיקר קופים, קופים מסוג מקוק, שהם גם קטנים יותר מכלבים וגם במידה מסוימת מדמים טוב יותר את מבנה הגוף של בן האדם. אבל בברית המועצות העדיפו לשלוח כלבים לחלל, מכיוון שהמדענים הרוסים האמינו שכלבים הם בעלי מזג נוח יותר מקופים, הם השתוללו פחות בתוך החללית. כלבים גם מסתדרים טוב יותר בחללים קטנים לאורך זמן, ובפרט נקבות, כלבות, קל יחסית לרתום אותם עם ריתמה מיוחדת שעוזרת לפנות את הצרכים שלהם בתוך החללית. את הכלבים, את הכלבות שלהם, הרוסים אספו מהרחובות של מוסקבה. מתוך הנחה שכלב שהצליח לשרוד את החורף במוסקבה לבדו, יסתדר בחלל בסדר גמור. הם היו מאמנים אותם בכל מיני דרכים וצורות שונות, אבל כשהיה צריך לשלוח כלב לחלל או כלבה לחלל ליתר דיוק, גם בלי אימון, אז גם את זה עשו. באחד מהשיגורים שלהם הייתה כלבה בשם בוליק, שהייתה אמורה לעלות על, על הטיל, אבל יומיים לפני השיגור בוליק ברחה מהכלוב שלה. אז המדענים תפסו כלבה אחרת שהסתובבה שם באזור המכלאות ושמו אותה בטיל, ונתנו לו את השם זיב, שזה ברוסית ראשי תיבות של המחליפה של הכלבה הנהדרת בוליק. ברוסיה הסובייטית שמות בוחרים אותך. הטילים הראשונים שבהם השתמשו באותם ניסויים מוקדמים בשנות ה-40 וה-50, היו טילים מסוג V2 שנתפסו שלל מגרמניה הנאצית בתום מלחמת העולם השנייה. הטכנולוגיה של ה-V2 הייתה פסגת הטכנולוגיה הנאצית, ומבחינת האמריקאים והרוסים זה היה בסיס נפלא לתוכנית של טילים בליסטיים בין יבשתיים שהם נורא רצו, ולכן הרוסים וגם האמריקאים לקחו אליהם את הטילים האלה. לא היו להם הרבה כאלה. אגב, גם לאמריקאים, גם לרוסים, לא היו מספיק טילי V2 שלל, כדי שאפשר יהיה לשגר כמויות גדולות של בעלי חיים, אבל הם עשו גם שימוש בבלונים שהגיעו לגבהים גבוהים וכדומה. טילי V2 מגיעים לגבהים של 200 קילומטר גם, שזה הישג טכנולוגי אדיר לתקופה הזו. באותם טילים או ניסויים ראשונים לחלל, שמו על טילי ה-V2 בעיקר בעלי חיים קטנים. צבובים, עכברים, יותר מאוחר גם כלבים או כלבות וכלבות, סליחה, וקופים. עיקר מה שרצו לבדוק באותם ניסויים מוקדמים זה את התגובה של הגוף לשהייה בחלל ולהתרוממות מכדור הארץ. השאלות שהמדענים שאלו את עצמם בעיקר זה איך הגוף למשל מגיב לתאוצה של החללית. הייתה תחושה שבן אדם יכול לעמוד בתאוצות האלה בסך הכל בסדר גמור. הייתה שאלה חשובה מאוד לגבי קרינה. לא היו בטוחים אם הגוף מסוגל לעמוד בקרינה העזה שנמצאת בחלל, אבל גם שם המדידות הראו שכשמדובר בפרק זמן קצר יחסית, של כמה שעות או כמה ימים בחלל, כנראה שזה לא בעיה. אבל סימן השאלה הגדול והמשמעותי ביותר היה במה שנוגע להיעדר כוח משיכה. היום אנחנו יודעים ששהייה בארוכה באפס כבדה, היא כן מזיקה לגוף, היא גורמת לירידת מסה של ירידת צפיפות העצמות, ירידות מסה בשרירים, פגיעה במערכת הדם, מערכת החיסונית, אבל באותה התקופה השאלות היו הרבה יותר בסיסיות. הרופאים לא ידעו לומר, האם בן אדם בכלל מסוגל לתפקד בחלל, האם הוא מסוגל לאכול, האם הוא מסוגל להפעיל פקדים, ואולי תהיה לו סחרחורת עזה מדי בגלל שהוא מרחף בחללית. אלה היו שאלות שלא היו להם תשובה, מכיוון שהניסויים הראשונים שתיארתי לכם, הם אותם טילי V2, לא היו מספיק טובים בשביל לתת את התשובות האלה. טילי V2 וגם הטילים שבאו מיד אחריהם, לא היו מספיק חזקים בשביל לשגר חללית למסלול הקפה מסביב לכדור הארץ. אלא רק למסלול שנקרא לו טיסה שהיא תת-מסלולית, זאת אומרת החללית עולה מעל האטמוספירה ונופלת חזרה לכדור הארץ. מה שמאפשר לבעל החיים בתוך החללית רק כמה דקות של שהייה באפס כוח משיכה, וזה לא מספיק טוב בשביל באמת לענות על כל השאלות האלה. לייקה הייתה בעצם בעל החיים הראשון שיצא למסלול הקפה מחוץ לכדור הארץ. זאת אומרת, היא תשהה בחלל לא דקות, אלא ימים. ובניסויים עליה אפשר יהיה סוף סוף לתת תשובות ראשונות לשאלות של איך מתפקד גוף ביולוגי בתנאים כאלה של היעדר כוח משיכה. פירוש השם לייקה ברוסית הוא נבחנית. לייקה הייתה כלבת רחוב כמובן במוסקבה, והיא הייתה כלבה מעורבת שכזו. יחד איתה היו עוד שתי כלבות שהיו חלק מהצוות, אפשר לומר, שהתכונן לשיגור של ספוטניק 2, עוד שתי כלבות שהיו גיבוי, אחת מהן קוסמונאוטית יותר משופשפת, שכבר יצאה לשתי טיסות תת-מסלוליות שכאלה, אחת שהייתה טירונית. לייקה נבחרה בעיקר מכיוון שכולם הסכימו שיש לה מזג מאוד נוח והיא מאוד נוחה, אבל אולי גם מכיוון שאומרים שהיא הייתה הכי יפה מבין הכלבות, ומכיוון שהרוסים כבר הבינו את החשיבות שיש לכל הסיפור הזה של פוטוגניות ותקשורת אחרי השיגור של ספוטניק אחד, אז הם בחרו בכלבה שגם תראה פוטוגנית ויפה חיצונית. כל שלושת הכלבות עברו אימונים אינטנסיביים לקראת השיגור הזה, גם שהייה בחללים קטנים וצפופים, גם דימוי של תאוצות ג'י גבוהות כמו שיהיה להם בשיגור, התרגלות לחליפת החלל שמישהו בה בתוך החללית, ואכילה של ג'לי מסוים כזה, שזה היה המזון שלהם בתוך החללית. יומיים לפני השיגור הכניסו את לייקה לתוך התא שיהיה הבית שלה בחללית, וחיברו לה אלקטרודות שימדדו את לחץ הדם, את הדופק, את הנשימה, וישדרו אותם בחזרה לכדור הארץ. ואז בנובמבר, בשלישי בנובמבר, זה היה קצת לפני יום השנה 40, ספוטניק 2 משוגר לחלל, ובהצלחה. ושוב, כל העולם נתפס בהפתעה, ובהחלט מוחא כפיים להישג האדיר הזה של ברית המועצות, שהצליחה לשגר לוויין שני לחלל בתוך פחות מחודש, חודש פחות או יותר. וכמובן שגולת הכותרת שכל התקשורת וכל העיתונות דיברה עליה, זה לייקה, הכלבה הקוסמונאוטית שנמצאת בחלל. אבל תשומת הלב הזו לאו דווקא הייתה מה שברית המועצות קיוותה לה. מכיוון שהיו הרבה מאוד, בוא נאמר, חובבי בעלי חיים, חובבי כלבים, שהמחשבה על כלבה קטנה ומתוקה שכזו, שנמצאת במין תת צפוף כזה, שבקושי יכולה לעמוד בו, ואולי מבוהלת לחלוטין מכל ההלם של השיגור והשהייה בחלל, זה עשה להם תגובות רגשיות מאוד קשות. משהו שאני חושב שבהחלט אפשר להבין, גם בעיניים של היום. למשל, יום אחרי השיגור, אגודת צער בעלי חיים הבריטית, המקבילה, פרסמה את ההודעה הבאה, יש להחרים את מעשי השטן הסובייטים האלה. שום רגשי בוז ודיראון לא יוכלו לשוות לאנשי המדע קרי אדם והאכזרים האלה, שדנו בלי רגשי חרטה יצור חי לגורל האכזרי והנורא שנכון לכלבה העבודה. היו עוד המון פעילויות מחאה שכאלה. אנשים הפגינו מול שגרירויות סובייטיות, עמדו דקה דומייה, כתבו המון מכתבים לעיתון, וזה עורר הד תקשורתי עצום באותה התקופה. כולם דיברו רק על לייקה ומה קורה לה בחלל. הרוסים היו קצת מופתעים מכל הקטע של התגובה הזו, הם לא כך ציפו לזה. בהתחלה הם עוד הקפידו ככה להגיד כמה מילים על לייקה בפרסומים רשמיים, ושהמצב שלה הוא טוב, ושכנראה תשרוד את המסע שלה, אבל אחר כך הם די שמרו על איזושהי עמימות. רק ככה מגיבים מטעם אולי, כמו למשל איזשהו כותב בביטאון של המפלגה הקומוניסטית בצ'כיה, הגיבו בעצם לאנשים, לביקורות. למשל, הם כתבו, מוטב שנעבור בשתיקה על עניינה של כלבה אחת זו שנשלחה אל הכוכבים למען האינטרסים של התקדמות ענק של המין האנושי, ושייתכן שהרגשתה בתוך התא הסגור הרמטית טובה יותר מאשר הרגשתו של הפועל מחוסר העבודה באחד מפרברי ניו יורק או לונדון. לייקה נכנסה פה לוויכוח אידיאולוגי, אפשר לומר. אז כל הדיון הציבורי הזה בשאלה איך לייקה שם בחלל, והאם זה בסדר להעלות כלב חסר ישע בתנאים כאלה, עורר עיסוק תקשורתי נרחב באיזושהי שאלה, שהיא שאלה מאוד מאוד עתיקה, בוא נאמר, בדברי ימי האנושות, אבל אף פעם לא נתנו לה תשומת לב תקשורתית יותר מדי עד אותו הרגע, וזה כל השאלה של שימוש בבעלי חיים במסגרת ניסויים מדעיים. זו שאלה כל כך עמוקה והיא כל כך שסורה בדברי ימי המדע, שאולי כן צריך באיזשהו מקום קצת לדבר עליה לפני שממשיכים עם הסיפור של לייקה. אז הפעם הראשונה בעצם שאנחנו רואים בעלי חיים באיזושהי מסגרת של ניסוי תעופתי, הייתה עם הכדור הפורח של האחים מונגולפייה בצרפת ב-1783. האחים מונגולפייה הרימו כבלון פורח, כדור פורח ריק מאדם, לגובה של 2,000 מטרים, הישג נפלא שפרסם אותה מאוד בכל רחבי צרפת והעולם, ובזכות ההישג הזה הם הוזמנו לעשות ניסוי דומה מול מלך צרפת, לואי ה-16 וקהל רב בפריז. המטרה הראשית שלהם, של האחים מונגולפייה, זה הייתה להעלות בן אדם על הכדור הפורח שלהם, אבל לפני זה הייתה להם שאלה יותר בסיסית, וזה האם באמת בן אדם מסוגל בכלל לשרוד את התנאים של טיסה. זה משהו שאף אחד לא עשה לפני כן. האחים מונגולפייה לא היו בטוחים, אולי יש משהו בגובה או משהו בתנאים של הטיסה בתוך כדור פורח כזה שעלול להזיק. המלך לואי ה-16 הציע לפתור להם את הדילמה הזאת באמצעות זה שהוא ייתן להם אסירים מורשעים לעלות לכדור הפורח. מה שמצביע במידה מסוימת על הרגישות האופיינית לבית המלוכה הצרפתי, שאחר כך גם עלתה לו קצת ביוקר, הייתי אומר. האחים מונגולפייה אמרו, תודה רבה, לא צריך, והעדיפו לקחת בעלי חיים. אז הם פנו לאיזשהו תעשיין צרפתי, שבמקרה התמחה ביצור טפטים, שיבנה להם את הכדור הפורח שלהם. תודו שלא הייתם מנחשים שמדובר ביצרן של טפטים, מכל הפיתוחים. והבסל שמתחת לכדור הפורח הם שמו כבשה, ברווז ותרנגול. וזה נשמע כמו בחירה די אקראית כשאתה שומע עליה, אבל לא, היה פה איזשהו היגיון פנימי. הכבשה מדמה את בן האדם כי היא חיה פחות או יותר באותו הגובה, באותם התנאים. הברווז כבר רגיל לשהות בגבהים, ולכן אם משהו יקרה לברווז זה כנראה בגלל הטיסה עצמה, בגלל כלי הטיס עצמו, והתרנגול הוא מין בקרה כזו, הוא גם ציפור, אבל הוא גם חיה לקרקע. היגיון צופתי.
הפרק בחסות מייקרוסופט, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים למרכזי הפיתוח בחיפה ובהרצליה. מייקרוסופט היא לא רק אחת מחברות הטכנולוגיה הוותיקות בישראל, אלא גם אחת שנמצאת בחזית הטכנולוגיה במגוון גדול של תחומים. חידושים כמו קורטנה, ההולולנס ועוד זורמים בכל שנה ממעבדות הפיתוח שלה, כמו אלה שבישראל. אם אתם סטודנטים למדעי המחשב או להנדסת מחשבים, משוחררים מיחידות סייבר בצהל או מהנדסים וחוקרים בעלי ניסיון, מחכות לכם עשרות משרות מרתקות במרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה ובחיפה. מייקרוסופט מגייסת במגוון תחומים, מנוי המלצות, פרסונליזיישן, חומרה, משין לרנינג, סייבר, סקיוריטי ועוד. היכנסו careers.microsoft.com כדי לראות את רשימת המשרות המלאה, או הקליקו על הבאנר של מייקרוסופט באתר הבית של עושים היסטוריה. הפרק גם בחסות דוקטור טקסט, המספקת שירותי תיעוד וכתיבה טכנית, פיתוח תכנים שיווקיים ותרגום לחברות הייטק ולתעשייה הביטחונית. כתיבה טכנית היא חלק מהותי בכל פרויקט. תיעוד איכותי מעיד במקרים רבים על מוצר איכותי. בדוקטור טקסט תמצאו צוות המורכב מאנשים בעלי השכלה רחבה, כללית וטכנית, ויכולת קליטה מהירה של טכנולוגיות מגוונות, בין אם בתכנות, אלקטרוניקה, מכניקה וכדומה. בין אם אתם עוסקים בציוד רפואי, בתעשייה הביטחונית או בכל תחום אחר בהייטק, דוקטור טקסט מבטיחה לכם שירות מעולה ותיעוד איכותי. בקרו עכשיו באתר של דוקטור טקסט בכתובת dr-text.co.il או לחצו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה כדי ללמוד על השירותים שמציעה החברה ועל ההנחה המיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. dr-text.co.il
והגיע היום הגדול והאחים מונגולפייה שחררו את הכדור הפורח שלהם עם בעלי החיים, הוא טיפס לגובה של כ-500 מטר, נסחף למרחק של 3 קילומטרים, וכשהוא נחת, כולם רצו מהר מהר לבדוק מה שלום בעלי החיים. ולשמחתם הם גילו, שהכבשה בסדר גמור, מלחכת עשב בשלווה. הברווז היה קצת מפוחד ככה בפינה של הסל, וחוץ מזה בסדר גמור, אבל התרנגול היה עם כנף שבורה. הכבשה בעטה בו, מסתבר. אבל מכיוון שהניסוי היה מוצלח, הם היו יכולים להמשיך ולהעלות בן אדם בעצם לכדור הפורח, ועם פה והלאה להמשיך כרגיל. אז זו הייתה הפעם הראשונה שבעצם בעלי חיים משתלבים בניסוי תעופתי, אבל האמת היא שכשמדובר במדע בכלל, ובפרט בעולם הרפואה, בעלי חיים הם חלק קדום בהרבה, אנחנו כבר מוצאים אותם בניסויים עוד מימי יוון העתיקה, והם חלק גם מאוד מאוד אינטגרלי מדברי מהמדע. אין כמעט אפשרות לזכור את כל המקומות שבהם בעלי חיים שיחקו תפקיד מרכזי מאוד בתהליך הגילוי. זה כמעט יהיה בלתי אפשרי. רק על קצה המזלג ככה אפשר לציין שגלווני למשל עשה ניסויים על רגלי צפרדים כדי לחשוף את הקשר שבין חשמל ושרירים. לואי פסטר הזריק נגיפי אנטרקס לכבשים כדי להוכיח את תורת החיידקים שלו. הפיתוח של נגיף של חיסון הפוליו נעשה באמצעות ניסויים על קופים, וכמובן הכבשה דולי שכולנו שמענו מהעידן היותר מודרני בכל הנושא של שיבוט וגנטיקה וכדומה, וזה באמת על קצה המזלג. כך שדי ברור היום שאין באמת תחליף לבעלי חיים בניסויים מדעיים. יש אלטרנטיבות מסוימות. אתה יכול אולי לעשות ניסויים שהם יותר סטטיסטיים במהות שלהם, אתה יכול אולי לעשות לבדוק עם מודלים ממוחשבים או תרביות תאים למשל, אבל כשאתה רוצה לבדוק באמת גוף ביולוגי שלם, מוכלל מערכות מאוד מורכבות, במיוחד אם אתה רוצה שליטה מלאה על הדיאטה של בעל החיים, על הסביבה שלו, על ההתפתחות שלו מתינוק או גור ועד יצור בוגר, במקרה הזה אתה חייב בעלי חיים. אבל זה לא אומר שכל ניסוי בבעל חיים הוא בהכרח מלמד אותך גם על מה מתרחש בגוף האדם. סתם כדוגמה, מורפיום הוא כימיקל שבעצם משפיע על גוף האדם ומדכא את מערכת העצבים. בחתולים וסוסים למשל הוא דווקא סם ממריץ. אז לא כל דבר הוא מתאים בין בעלי חיים לבני אדם, אבל ככלל אנחנו צריכים אותם, אין ברירה. עד פחות או יותר, בוא נגיד המאה ה-17, כל השאלה הזו של האם בעל חיים סובל בזמן ניסוי שכזה, השאלה המוסרית הזו של האם זה בסדר או לא בסדר, כמעט ולא עלתה על הפרק, מכיוון שרוב המדענים היו בדעה שיצור חי לא מרגיש, בעל חיים לא מרגיש כל כך הרבה סבל באופן עקרוני, ובטח לא כאב כמו בני אדם. היום אנחנו יודעים שבעלי חיים, במיוחד כאלה שיש להם מערכת עצבים מתוחכמת, כן מרגישים סבל, הם כן מסוגלים לחוש בכאב, והרבה בזכות לייקה, שהעלתה את כל הנושא הזה לסדר היום הציבורי, והרבה בזכות שאר בעלי החיים שהשתתפו במרוץ החלל, גם אצל האמריקאים, גם אצל הרוסים, הדיון הזה המשיך והתפתח ועלה עוד יותר במרוצת הזמן, לתודעה הציבורית, כי הציבור נחשף כל הזמן לכל מיני תמונות כאלה שהן לא תמיד נעימות, לראות קוף ככה חמוד מרוסן במין מתקן לא נעים שכזה. והציבור שמע כל הזמן על כישלונות וניסויים כושלים שבהם בעל החיים בחללית נהרג. גם הרוסים וגם האמריקנים בדו בערך שליש מבעלי החיים שלהם, בניסויים האלה אפשר להגיד. אז כך ש... הנושא הזה כל הזמן עלה על הפרק והוא התחיל במידה מסוימת מהשיגור של לייקה. והיום בעקבות כל הדיון הציבורי הזה אנחנו נמצאים במצב שהמדענים הרבה יותר מעריכים את הנושא המוסרי כשהם באים לתכנן ניסוי בשילוב בעל חיים, הרבה יותר מאי פעם. בישראל למשל אסור לעשות ניסויים בבעלי חיים בתכשירי קוסמטיקה. בבריטניה אסור לעשות ניסויים בקופי אדם. שימפנזות, גורילות וכדומה. וככלל, המדענים נוטים ברמה האתית לנסות ולעקוב אחרי מה שהם קוראים שלושת הארים, קווים מנחים שכאלה. הראשון זה replacement, שזה אומר שאם אתה יכול להשתמש בתחליף לבעל חיים, תעשה את זה. אם אתה יכול להשתמש בתרבית תאים למשל, או מודל ממוחשב, תעשה את זה, תעדיף את זה. השני זה reduction, שזה אומר שיעליך להשתמש במינימום שבמינימום של בעלי החיים שאתה צריך, זקוק למען הניסוי, והאחרון זה refinement, שזה אומר שאתה צריך לתכנן את הניסוי שלך בצורה שתגרום למינימום סבל שיגרם לבעל החיים. אז זה התוצאה של הדיון הציבורי הזה, שהשיגור של לייקה בעצם הוא זה שהתחיל אותו. אז כאמור בנובמבר, בשלישי בנובמבר, ספוטניק 2 עם לייקה שוגר לחלל, והרוסים כאמור שמרו די על עמימות לגבי מה קורה בחללית, לא היו כמובן מצלמות למערבים, לאנשים במערב, לא היה שום מושג על מה שקורה, ואחרי 6 ימים האנרגיה בסוללות אזלה. והלוויין הפסיק לשדר את הביפים בחזרה לכדור הארץ. אחרי 160 יום, ספוטניק 2 איבד גובה, ואחרי 2,500 הקפות, פחות או יותר שכדור הארץ, נפל ונשרף באטמוספירה. הרוסים מאוד העריכו את לייקה ואת את שאר הכלבות שהשתתפו בתוכנית החלל שלהם, היא מופיעה על אנדרטאות של לכבוד הקוסמונאוטים, יש לה אפילו אנדרטה שלה בלעדית ללייקה. אבל כל הזמן הזה במערב נותרה עדיין השאלה הזו של מה קרה ללייקה? זאת אומרת, כולם ידעו שלייקה כנראה לא שרדה את הטיסה, זה היה די ברור. אבל השאלה הייתה, מה קרה לה? האם היא נחנקה למוות כשאולי החמצן בחללית אזל, או שהיו כאלה ששארו שאולי הרוסים נתנו לה איזושהי גלולת רעל, כדי ככה לעשות איתה איזשהו חסד אחרון. רק כשהתמוטטה ברית המועצות בסוף שנות ה-80, התחילו לזלוג כל מיני פרטים על ספוטניק 2 אל המערב. והדבר הראשון שגילו במערב לגבי לייקה, היה שהיא אף פעם לא הייתה אמורה לחזור בחיים לכדור הארץ. הבהילות הזו שבה תכננו את ספוטניק 2 ובנו אותו, לא אפשרה למדענים אפילו לשקול לשלב בלוויין איזושהי מערכת שתחזיר אותה בשלום לכדור הארץ. כולם ידעו שלייקה יוצאת למסע בכיוון אחד. אחד המדענים שהיה מעורב בפעילות של ספוטניק 2 סיפר שכמה ימים לפני השיגור של ספוטניק 2, הוא לקח את לייקה אליו הביתה, לשחק קצת עם הילדים, לעשות איתה איזשהו חסד. רציתי לעשות עבורה משהו נחמד, נותר לה כל כך מעט זמן לחיות. מדען אחר אמר, לאחר שהנחנו את לייקה בתאה ולפני שסגרנו את הצוהר, נשקנו את קצה הפה והכנו לה טיסה נעימה. בידיעה גמורה שהיא לא תשרוד. רק בשנת 2002 גילינו באופן סופי ומוחלט מה באמת קרה ללייקה. מדען רוסי שדיבר בכנס בארצות הברית סיפר שכבר בשיגור של ספוטניק 2 בידוד טרמי מסוים של החללית נקרע ונתלש. והטמפרטורה בתוך החללית טיפסה, בתוך הלוויין טיפסה ל-43 מעלות. לייקה שרדה את השיגור. היא הייתה קצת לחוצה ונרגשת, אבל היא שרדה, והיא אפילו אכלה קצת אחרי השיגור, אבל כבר בהקפה השנייה והשלישית אפשר היה לראות שהחום העז בתוך הלוויין משפיע עליה, ומתחיל להציק לה, וסימני החיים שלה התחילו להידרדר, ובהקפה הרביעית היא כבר לא הייתה בחיים. זה אנחנו יודעים. בברית המועצות, באותה התקופה אף אחד לא דיבר על זה בתקשורת כמובן, אבל אחרי בעצם שכבר התקשורת הייתה יותר פתוחה, אז האנשים שהיו חלק מהעבודה עם לייקה התחילו לדבר, ביניהם גם אחד מהמדענים שהיה באמת אחראי על, 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 על הכלבים בתוכנית החלל, והוא אמר, העבודה עם בעלי החיים הייתה מקור לסבל רב לרבים מאיתנו. התייחסנו אליהם כאל תינוקות שאינם יכולים לדבר. ככל שחלפות השנים אני מצטער על כך יותר, לא היינו צריכים לעשות את זה, לא למדנו מספיק מהמשימה הזו כדי להצדיק את מותו של כלב. אז הסיפור של לייקה הוא במידה מסוימת טרגדיה. היא לא באמת השלימה את הניסוי, לא באמת אז נתנה את התוצאות בניסוי שלמענו היא הקריבה את חייה. טרגדיה מסוימת. היום דרך אגב עדיין אנחנו רואים בעלי חיים משולבים כל הזמן בטיסות לחלל, במעבורות, בניסויים וכדומה, בתחנת החלל. כבר לא בלבדוק את היכולת השרידות שלהם בתנאים מסוימים, אלא לראות איך הם מתפתחים בתנאים של היעדר כוח משיכה, למשל אם העכביש מסוגל לטוות קורים, ועם איך מתמודדת המערכת החיסונית של עכברים למשל. בדרך כלל הציבור כבר לא כל כך מודע לניסויים האלה, כמו שהוא היה מודע בתקופה של המרוץ לחלל. אבל פה ושם, כשאיזשהו ניסוי עם בעל חיים יוצר, מוצא איזשהו משהו מעניין, אז יש איזושהי תעודה מסוימת. למשל, סוכנות החלל האירופאית ב-2007 שיגרה לחלל עם אחד מהלוויינים שלה, יצורים קטנים בשם טרדיגרדס, דובי מים בתרגום חופשי, שהם חרקים קטנים מילימטרים שכאלה, אבל הם קשוחים בצורה בלתי רגילה, והאירופאים חשפו אותם לוואקום של החלל במשך 11 יום, והיצורים האלה שרדו. שזה משהו שאף אחד לא האמין שיצור חי מסוגל לעשות. ובעצם ההצלחה הזו שוב פתחה איזשהו דיון בשאלה האם יכול להיות שהחיים הגיעו מחוץ לכדור הארץ. כי עד אז חשבו שבעל חיים לא מסוגל לשרוד בוואקום, והנה מסתבר שהחיים יכולים להיות קשוחים מאוד במצבים כאלה. זה יכול להיות. יש איזושהי נקודת אור, אפשר להגיד מסוימת, בכל הנושא של שילוב של כלבים, כלבות, במרוץ לחלל מהצד הרוסי. למשל, ב-1960 הייתה כלבה בשם סטרלקה, שזה מתארגן למשהו כמו חץ ברוסית, שהיא הייתה בעצם בעל החיים הראשון שיצא למסלול הקפה מחוץ לכדור הארץ וחזר בשלום. מה שבעצם לייקה לא הייתה אמורה לעשות. וכשהיא חזרה לכדור הארץ, אז היא הזדווגה עם כלב בשם פושוק, שזה פלאפי ברוסית. ויצאו להם 6 גורים חמודים, שהיו די מוכרים ככה בחוגים האלה בתחומי החלל, וב-1961 בפסגה של קנדי וחושצ'ב, אז ג'קלין קנדי, אשתו של הנשיא, ככה לא היה לה כל כך מה לדבר בארוחת הערב, אז היא שאלה, תגיד, מה שלומם של הגורים של סטרלקה ופושוק? ואז חודש אחרי היא קיבלה לבית הלבן ארגז עם גורה, אחת מהגורות של סטרלקה ופושוק, גורה קטנה שקראו לה פושקינה, פלאפית, או משהו כזה בסגנון, והם חיברו אותה לצ'רלי, הכלב של הקנדים, ויצרו מזה 4 גורים מאוד חמודים שקראו להם פאפניקס, זה מין שילוב כזה של רוסית-אנגלית שכזו, והפאפניקים היו מאוד מפורסמים בארצות הברית, וכתבו עליהם הרבה, והרבה רצו לאמץ אותם, וכדומה וכדומה. אז יש איזשהו אולי גשר מסוים של חמימות במלחמה הקרה הזו, באמצעות הכלבים האלה, אפשר לומר. אז אני אסכם ואני אגיד שהסיפור של לייקה הוא טרגדיה בעיקרו כמו שראינו. היא לא השלימה את המשימה שלמענה הייתה אמורה לעלות לחלל. היא בסך הכל שרדה 4 או אולי 7 שעות מקסימום. אבל הקורבן שלה בהחלט לא היה לשווא. כי היא העירה איזשהו זרקור מסוים בתודעה הציבורית למשהו שלא הרבה אנשים חושבים עליו בדרך כלל, וזה המעורבות של בעלי חיים בניגוד לרצונם, בניסויים שהמטרה שלהם זה לקדם את האנושות. לא הרבה אנשים חשבו על זה. ורק בזכות לייקה ובזכות בעלי החיים אחריה, שהשתתפו גם קופים, גם כלבים, במרוץ לחלל, אז בעצם התודעה הציבורית, בעצם המודעות של המדענים בתחום הזה השתנתה בצורה דרמטית, ואם היום מדען כשהוא ניגש לתכנן ניסוי, בהשתתפות בעל חיים, מנסה ככל יכולתו באמת למזער את הסבל של בעל החיים הזה, או לנסות ולהשתמש בכמה שפחות בעלי חיים, אז זה הרבה בזכות לייקה והכלבות שהיו לפניה ואחריה במרוץ החלל הזה. ויורי גגארין, האדם הראשון בחלל, חלק להם איזשהו סוג של כבוד, אפשר לומר, כשהוא אמר בבדיחות הדעת, אני לא יודע אם אני האדם הראשון בחלל, או הכלב האחרון. תודה רבה לכם. תודה רבה לנתן פוזניאק, שעשה את התחקיר לפרק.
זהו, עד כאן לחלק הראשון של פרק זה. בחלקו השני של הפרק שיעלה בשבוע הבא, תשמעו את סגן אלוף המילואים יצחק מאיר, אסטרונאוט הגיבוי של אילן רמון, זיכרונו לברכה, מספר על תהליך ההכשרה בנאסא, איך בוחרים אסטרונאוטים בחיל האוויר, על טיסה במטוס שמדמה היעדר כוח משיכה, וגם על האוכל ועל השירותים של מעבורת החלל. תשמעו גם את ענת קורול מגלי צהל שתספר על השפעתם ההיסטורית של אירועים שמעולם לא התרחשו, ולבסוף את נציגי קבוצת SpaceIL שיספרו על המסע המדהים שעברו מההחלטה לשלוח חללית ישראלית ראשונה אל הירח, ועד החתימה ההיסטורית על החוזה שיהפוך את החלום הזה למציאות בעוד כשנה וחצי. יש למה לחכות. תודה רבה לנתן פוזניאק שערך את התחקיר לפרק על לייקה, ותודה גם לניר סייג שהיה אמון על ההקלטה ששמעתם זה עתה. מיד נמשיך עם עדכונים, תשובות לשאלה ששאלתי אתכם בפרק שעבר, אודות עובדות מוזרות על בעלי חיים, פינה חדשה בנושא יין ופינה של אילן אבקסיס על מתמטיקה בימי בבל העתיקה. אבל ראשית, חסות אחת קצרה. הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. את המוצר של Outbrain Engineering אתם מכירים, גם אם לא ידעתם שבו מדובר. רוב המלצות התוכן שמוצעות לכם בסוף כתבות ב-Ynet, הארץ, The Guardian, ESPN, CNN ועוד, הן פרי פיתוחה של Outbrain. גוף הפיתוח וההנדסה של Outbrain ועוד כמה אלפי שרתים מגישים מאות מיליארדים של המלצות בכל חודש שמגיעות לכחצי מיליארד קוראי תכנים ברחבי העולם בכל חודש. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה תוך כמה מילי שניות. עכשיו, לעבוד ב-Outbrain זה כיף. איך אני יודע? כי בשבוע שעבר ביקרתי במשרדים של Outbrain והשתתפתי בהקאטון של החברה יחד עם מפתחים שרבים מהם הם מאזינים של עושים היסטוריה. כתבנו קצת קוד, האווירה הייתה פנטסטית, המשרדים מעוצבים ומאוזרים בכל מה שצריך, ממכונות קפה משוכללות ועד אקסבוקס. בקיצור, כיף. ב-Outbrain מחפשים מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות ווב, אנשי סיסטם, ביג דאטה ואלגוריתמים. הקליקו על הבאנר של Outbrain באתר של עושים היסטוריה, או שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com. ודאי שמעתם אותי לא פעם מדבר על פה ושם בארץ ישראל, הפודקאסט המצוין של יפתח מזור. אם לא שמעתם, עזבו את הכל ורוצו להאזין, במיוחד לפרק על הנופלת היחידה במלחמת יום הכיפורים, פרק שהוא יצירת מופת לדעתי. בכל אופן, יפתח יצא בקמפיין מימון המונים באתר מימונה, שבמסגרתו אפשר להירשם לתרומה חודשית קבועה לפודקאסט. דהיינו לתרום בכל חודש 5, 10, 20 שקלים או יותר. זהו מודל מימון דומה לזה של פטריון למי שמכיר. באתר של עושים היסטוריה תמצאו קישור לדף הקמפיין של יפתח מזור, ומידע נוסף על מדרגות התרומה האפשריות. למשל, מי שיתרום 50 שקלים ויותר יוזמן להשתתף בטיול בהדרכה אישית של יפתח, ומהיכרותי איתו זה יהיה טיול מעולה. בפרק הקודם ביקשתי מכם המאזינים לספר לי בקבוצת הפייסבוק שלכם ובפורום שלנו עובדה או אנקדוטה מרתקת על בעל חיים. אתם לא החזפתם אותי. השרשור בקבוצת הפייסבוק היה אחד מהמרתקים שיצא לי לקרוא בתקופה האחרונה. אז הנה לפניכם מקבץ מתוך מה שאתם המאזינים סיפרתם לי. אריאל גליל סיפר לנו שכל הברדלסים בעולם כל כך קרובים גנטית עקב צוואר בקבוק גנטי, כך שניתן להשתיל פיסות אור מכל ברדלס לכל ברדלס בלי שתהיה תגובה של דחיית שתל של המערכת החיסונית. יגיל כוכבי המשיך, לפורקי רגליים רבים יש פיגמנטים פיזיקליים שהם מבנים שאין להם צבע לכשעצמם, אבל בגלל הצורה המיקרוסקופית שלהם הם מחזירים אורכי גל של האור הנראה בצבעים מטליים בוהקים. אריאל גליל הוסיף שאלו הם כמו סימני הדיו הייחודיים על שטרות הכסף, ויש את אותה תופעה גם בצווארם של יונים. עמוס בורדוביץ כתב כי קיים שבלול ים שמבצע פוטוסינתזה. אחרי שהוא אוכל עצות ירוקות, הוא יכול לגנוב להן את הקלורופלסטין, והן ממשיכות לעבוד בשבילו עד מותו. תומר נוי-האזר סיפר שטביעת האף של כלבים היא כל כך ייחודית, שהיא יכולה לשמש לזיהוי כמו טביעת אצבע. אופי רוב כתב על פטריה שמשתלטת על מוחה של הנמלה וגורמת לה למצוא מקום טוב שהפטריה תתרבה בו. לאחר מכן היא יוצאת או בוקעת פיזית מהראש של נמלה. שי בראשי כתב על מקרה שבו תולעת טפילית הדביקה בן אדם בסרטן. ולסיום, עמיד בראלי סיפר לנו שדולפינים לא ממש ישנים. ליתר דיוק, רק חצי מהמוח שלהם ישן בכל פעם. הם צריכים להיות ערים כדי לנשום כי הנשימה שלהם היא רצונית ולא אוטומטית. ללא ספק, אחד השרשורים הכי מעניינים שיצא לי לקרוא בתקופה האחרונה. אז בואו נעשה עוד אחד. השאלה שלי אליכם הפעם היא מה הדבר המעניין, הייחודי או סתם מגניב במקצוע שלכם, שרוב האנשים שאינם במקצוע אינם מודעים אליו. הנה התשובה שלי. אני מהנדס אלקטרוניקה, ומה שרבים מחוץ למקצוע לא יודעים, אני מאמין, הוא שבאלקטרוניקה לשגיאה בתכנון יש מחיר כבד בזמן ובכסף, אפילו לפני שהמוצר יוצא לשוק. לייצר שבב אלקטרוני לוקח חודשים, והעלות מגיעה למיליוני דולרים, כך שאם טעית בתהליך התכנון, תגלה את הטעות רק אחרי חצי שנה במקרה הטוב, ואז המוצר כבר צריך לצאת לשוק ואין זמן לסיבוב שני. במילים אחרות, אתה לא יכול להרשות לעצמך לטעות. לכן חלק אדיר מתהליך התכנון, אולי אפילו רוב רובו של התהליך, מוקדש לווריפיקציה. דהיינו, בדיקות שמטרתן לוודא שאין טעויות שמגיעות לשלב הייצור. התכנון של השבב עצמו, המעגלים האלקטרונים שבאמת עושים את העבודה, הוא לא תמיד החלק הארי של העבודה, והמהנדסים עושים שמיניות באוויר כדי להכניס מעגלים חלופיים ומעגלי גיבוי וספרים וכל מה שרק אפשר להכניס בשבב שלהם כדי לא להגיע לסבב תיקונים יקר. זהו. אז מה אתם יכולים לספר לנו על המקצוע שלכם? תשובות בדף הקבוצה שלנו בפייסבוק, שקישור אליו יש בדף הבית של עושים היסטוריה, ranlevi.com, וגם בפורום. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים להזמין אותי להרצות בחברה שלכם למשל. אני מרצה באופן קבוע במגוון גדול של חברות וארגונים, מגוגל ואינטל ועד חוגי בית ובתי ספר. באתר הבית של עושים היסטוריה תמצאו דף המוקדש להרצאות שלי, כולל סרטונים והמלצות מהרצאות קודמות. אפשר לפנות אליי במייל, ran@ranlevi.com, או להשאיר מספר טלפון בטופס שבאתר ואני אחזור אליכם בהקדם. בנוסף, אני אשמח מאוד לעזרתכם בדחיפה של הפודקאסט החדש שלנו, CM Pod, שיש לו כבר 6 פרקים. CM Pod, כזכור, הוא הגרסה האנגלית של עושים היסטוריה, ועכשיו, כשכבר יש תוכן בפודקאסט, אני מנסה להביא אותו לידיעת מאזיני הפודקאסטים בארצות הברית. רוצים לסייע לי? כנסו לאייטיונס וכתבו ריוויו על הפודקאסט החדש, או שתפו פרק מעניין עם חבריכם דוברי האנגלית בפייסבוק ובטוויטר. מכירים מישהו בארצות הברית שיכול אולי לסייע לנו? ספרו לי, אני אהיה אסיר תודה. נסיים את התוכנית בשתי פינות קצרות. הפינה הראשונה היא חלק ראשון מתוך סדרת פינות שתעסוק בהיסטוריה ובכימיה של היין, והשנייה היא פינה נוספת של אילן אבקסיס מהפודקאסט דברי הימים. ראשית, לגבי פינת היין. ודאי הבחנתם בכך שבחודשים האחרונים אני משלב יותר פרסמות בפרקים מאשר נהגתי עד כה. כן, אני יודע. פרסומות זה לא ממש כיף, אבל אני בטוח שרובכם מבינים שאם אין לחם אין תורה, ובאינטרנט לחם הוא פרסומות. אבל היתרון הגדול שלי, אני חושב, כיוצר עצמאי, הוא שאני יכול לנסות וליצור פרסומות שהן לא שגרתיות ולא בהכרח משעממות, וזה מה שאני מתכוון לעשות גם הפעם. בפרקים הבאים נשלב בסוף כל פרק פינה קצרה, אודות ההיסטוריה והכימיה של היין. בפינה אראיין את דוקטור יאיר מרגלית, שהוא אחד המומחים הגדולים בעולם לכימיה של היין, וגם מייסדו של יקב מרגלית שנותנת את חסותה על הסדרה. אם אתם אוהבים יין וסקרנים ללמוד עוד על עולם היננות, ודאי תהנו ממה שתשמעו. וגם אם אתם לא ממש חובבי יין מושבעים, אני עדיין בטוח שתהנו משלל האנקדוטות והסיפורים המרתקים שנביא בהם. למשל, בפינה הפעם נשמע על ההבדלים שבין יין מענבים ומשקאות משקרים אחרים כגון בירה ושחר פירות. נגלה מה עושים עם קליפות הענבים אחרי שמסיימים את תהליך ייצור היין, ונענה על שאלה שאני בטוח שתמיד שאלתם את עצמכם. האם פרות יכולות להשתכר? ואיך נראית פרה שיקורה? אז מי אמר שחסות חייבת להיות משעממת? נקנח בפינה נוספת של אילנה בקסיס מהפודקאסט דברי הימים. דברי הימים עוסק בהיסטוריה של המזרח הקדום, מאשור ובבל ועד ארץ ישראל, והפעם אילן יספר לנו על לוח חימר בבלי ועליו סרטוט של משפט פיתגורס, אלא שהלוח נוצר 1500 שנה לפני ימיו של פיתגורס על ידי ילד קטן. אם תאהבו את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לבקר באתר של דברי הימים, ilanabc.co.il. עושים היסטוריה הם העורכת הלשונית דינה בר מנחם, שבודקת שאנחנו במסלול הנכון, עורך הכל ניר סייג, שאחראי על הספירה לאחור לקראת השיגור, נתן פוזניאק, ענת וייסברג ונירה עמית, התחקירנים שמפנים את הטלסקופים לשחקים, קליו לוקלין ושושי שמולביץ, שאחראיות על מרכז החלל בארצות הברית עם CM-POD, דני תימור, המנהל העסקי, שנשאר עם הרגליים על הקרקע, ואני, מייג'ור רן לוי, כותב, מגיש, יושב לי בתוך קופסת פח, הרחק מעל העולם, כדור הארץ כחול, ולי אין מה לעשות. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. פינת היין, בחסות יקב מרגלית, היכן שאומנות ומדע נפגשים.
אוקיי, אז בוא נתחיל בזה שתציג את עצמך.
שמי יאיר מרגלית, כימאי פיזיקלי במקצוע. עברתי שנים במחקר, פרשתי. היום אני קצת מלמד. לימדתי במכללת תל חי לימודי יין. אני מלמד עדיין בטכניון, כימיה וטכנולוגיה של יין. ובעיקר אני עושה יין, ביקב מרגלית.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על יין. שאלה הבסיסית הראשונה, מה מפריד בין יין לבין סוגים אחרים של אלכוהול, כמו בירה, ליקרים וכדומה?
המיוחד ביין בגדול, שהמורכבות שלו, כלומר מורכבות הריחות והטעמים, היא כל כך רחבה, שהיא בהרבה יותר גדולה מכל יתר המשקאות. החומר גלם של בירה זה דגנים, חומר גלם מאוד מוגבל, יש שם, אין למעשה חומרי ארומה בתוך הדגנים. ביין, חומרי ארומה נמצאים בתוך הפרי, ולזנים השונים של היין יש חומרי ארומה שונים.
האם היה אפשר לקחת איזשהו פרי אחר שאנחנו מכירים ולהשתמש בו כבסיס לאושר כזה של ריחות, או שענבים וגפן זה משהו ייחודי?
שאלה מאוד מעניינת, טובה. התשובה היא כן. אבל בסופו של דבר מהניסיון האנושי, וניסו אכן לעשות מכל מיני פירות אחרים משקאות משקרים, לא נקרא להם יין, כי ליין יש הגדרה מדויקת בתרבות האנושית, זה עשוי רק מענבים, כי בסופו של דבר רק מענבים המוצר הוא יוצא המורכב ביותר, וגם הוא התקבע, הוא התקבל בתרבות הקולינרית כמוצר האולטימטיבי. אבל יש ינות שבעברית הם נקראים שחרים, שחר, ודוגמה, מייצרים גם בישראל שחר רימונים, בטעות הם קוראים לזה יין רימונים, אבל זה בדפינישן, יש כאן טעות בהגדרה, זה שחר רימונים או שחר קיבי, שהיה לי בזמנו גם את הכבוד להקים אותו ביקב המיד בזמנו שנסגר, אבל נסגר כמה שנים את הדבר הזה. וגם מפירות אחרים, אבל בסופו של דבר זה איזוטרי ליין מענבים.
אז ענבים. ענבים. מה מבדיל בין ענב לבן לאדום ברמה העמוקה שממן יוצא ינות כל כך שונים?
כמובן בצבע. אבל הצבע זה כולל הרבה דברים אחרים. קודם כל החומרים, כלומר חומרי הצבע וחומרי הטעם של הענבים האדומים, נמצאים לא בכל הציפה של לא בכל הגרגר של הענב, אלא רק בקליפה. התוכן הפנימי של הגרעין, גם בעיניו אדום, הוא ירוק. כך מה שמבדיל ביניהם הוא מה שנמצא בקליפה. החומרים שנמצאים בקליפה, שנוספים למה שאין בענבים לבנים, זה חומרים ממשפחת ריחות מסוימים, וגם ממשפחה כימית שנותנים את הצבע, שנקראים אנטוציאנינים ותנינים. יש להם משמעות כימית, אבל הציבור מכיר אותם כתנינים. והם עושים את ההבדל. ולכן גם כשעושים יין לבן, מפרידים אחרי המייחה של הענבים, מפרידים את הקליפות, כיוון שאין בהם צורך, רק המיץ הוא חומר הגלם להכנת היין. בענבים אדומים, לאחר המייחה שלהם, משאירים אותם עם הקליפות, ומסיסים אותם עם הקליפות, כדי לקבל את היין האדום, שיש לו תוספת גדולה מאוד, קודם כל של צבע ושל חומרי ארומה, שהיא שונה מיין לבן.
וביין לבן בעצם את הקליפות מעיפים מהתהליך?
כן.
עושים איתם משהו אחר כך, וזה ממש חומר פסולת?
קודם כל הם מצוינים לפרות, הם אוהבות את זה מאוד. גם זה לא משנה כל קליפות, אם זה לפני הטיסה שזה יין לבן, אז זה מתוק, זה כיף. אם זה אחרי הטיסה שזה יין אדום, הן מסתלות, יודעות את זה, הן מאוד אוהבות את זה.
רגע, פרה יכולה להתמסתל?
כל חיה יכולה להתמסתל. לפעמים יש את האלכוהול בטבע. הפירות שנשארות על הישרים על העצים, לפעמים מרכבים ותוסיסים בטבע. וחיות מזהות את זה. ואז הם ממש מחפשים את הפירות האלה. זה לא בדיחה. עכשיו, אנחנו לוקחים את הקליפות ומזורקים בחזרה בקרם, מפזרים אותו כדי להעביר את החומר האורגני לקרקע. אנחנו לא מדשנים את הקרקע שלנו. אבל בעיקרון אין מה לעשות, חוץ מלהזין פרות ולהחזיר לקרקע, אין מה לעשות. יש עם הקליפות עוד שימוש אחד, אפשר, זה עדיין רווי באלכוהול. אפשר לקחת, להוסיף מים ולזקק את התמיסה ולהוציא מזה משקה שהוא למעשה, בצרפתית הוא נקרא מר, M-A-R-C. כלומר, תזקיק של קליפות האלכוהול.
אנשים שותים את זה?
בטח. זה מוצר מסחרי שזה למעשה זה כמו וודקה, אבל מקליפות ענבים.
הקטע של הפרות המתמסתלות הרצאותי פה, זה בחיים
יותר חושב. תשמע.
איך נראית פרה?
איך נראית? היא שמחה. אתה יודע איך נראית פרה שמחה.
אוקיי, זה היה יפה, זה היה מגניב, לא יודעת.
שלום למאזינים, לצוות ולרן. קצת על מתמטיקה בבבל. המתמטיקה שכולנו מנהלים את חיינו לפיה. אני אילן אבקסיס. המתמטיקה הבבלית מושתתת על בסיס 60 ולא בסיס 10. אם נתעלם לרגע ממספר אצבעותינו, הרי בסיס 60 הוא נוח בהרבה מבסיס 10. 10 מתחלק ל-2 ו-5 בלבד, ואילו 60 נחלק ל-2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ו-30. כלומר, כדי לעבור מהיחידות לעשרות, צריך להגיע ל-59 ולא ל-9. למעשה, בכל פעם שאתם מציצים בשעון, זאת תזכורת קלה אך רבת ערך לעובדה שאנו כפופים למתמטיקה הבבלית. בנוסף, לבבלים לא היה אפס כשומר מקום. את המספר 91 למשל, יכתבו הבבלים כך, 1, 31. כתב היתדות נכתב משמאל לימין אגב. 1 היא ספרת העשרות, כלומר 60. 31 היא ספרת היחידות, כלומר 60. ועוד 31 שווה 91. ודוגמה נוספת, המספר 233 ייכתב כך. 3, 53. 3 היא ספרת העשרות, כלומר 180, 60 כפול 3. 53 היא ספרת היחידות. כלומר 180 ועוד 53 שווה 233. שני המספרים הם שמי ושם משפחתי בגימטריה אגב. באתר של רן וכן באתר שלי ilanabc.co.il תחת הלשונית מאמרים מופיעה תמונת לוח טין מהתקופה הבבלית העתיקה, חמורבי וכל זה, מאות 19 עד 17 לפני הספירה, מומלץ לעיין בלוח לפני, תוך כדי, או אחרי ההאזנה, אם נהגתם במקרה. בלוח מוצגת בעיה מתמטית ופתרונה. וזוהי הבעיה. נתון ריבוע, שאורך כל צלע 30, יחידת המידה לא חשובה כרגע, והשאלה היא, מהו אורך האלכסון? על הלוח מופיעים גם הפתרון וגם השורש הריבועי של 2. נסמן את המספרים העומדים בפנינו כך. על הלוח הוספתי את תרגום סימני היתדות לספרות ערביות. A שווה 30, כך כתוב לי הצלע הריבוע. בנוסף, יש שתי סדרות מספרים, 42, 25, 35, שזה אורך הצלע C, כלומר הפתרון, ו-1, 24, 51, 10, שזה שורש ריבוי של 2 בבסיס 60. הפתרון מבוסס על משפט פיתגורס הידוע, A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. עתה נבדוק האם מה שסימנתי בלוח כ-D הוא אכן שורש ריבוי של 2. שהרי אם אורך צלע A הוא 1 לצורך העניין, הרי אורך צלע C הוא 1 כפול השורש הריבועי של 2. משפט פיתגורס, לא המצאתי כלום. לצורך זאת נכפיל את D בעצמו, בתקווה לקבל 2. לא אלאה אתכם בחישוב המתמטיקה הבבלי, פירוט החישוב נמצא באתר של רן וגם באתר שלי ליד תמונת הלוח. התוצאה הסופית היא 1, 59, 59, 59, 38, 1, 40. וזה הכי קרוב שאפשר להגיע לשורש 2 בריבוע. זה שקול ל-1.999998, 5.8 בשיטה העשרונית. אצל הבבלים, ב-59 עוברים מקום אחד שמאלה כזכור. כמו שב-9 עוברים שמאלה בשיטה העשרונית. כדי לבדוק האם באמת 35, 25, 42 שווה C, כמו שכתוב בפתרון, נכפיל את שורש 2 הכתוב בלוח, 1, 24, 51, 10, באורך הצלע שהוא 30, ושוב, לא אתיש אתכם בחישוב הבבלי, שנמצא באותו מקום באתרים, ונקבל 42, 25, 35, וזה בדיוק הפתרון הכתוב על הלוח. וכמו שלימדוני רבותיי בלימודי המתמטיקה, אי אז בתיכון, משל, מה שצריך להוכיח. אגב, מי שפתר את הבעיה הוא ילד חסר זהירות שהשאיר את טביעת האצבע שלו על הטין הרך, ובתמונה סימנתי את טביעת האצבע. לפי טביעת האצבע מדובר בילד בן 8 או 9. כלומר, הילד לא רק הכיר את משפט פיתגורס 1300 שנה לפני פיתגורס, אלא הוא גם חישב בדיוק מרשים את השורש הריבועי של 2. כבוד. אגב, מי שלימד אותו היה אביו. כמקובל באותה תקופה, אב מעביר את המקצוע לבנו. זהו, עד כאן, טעימה קטנטנה מהמתמטיקה בבבל הקדומה. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.